שלום לכולם. שבוע טוב וחודש טוב. שמי אריק נווה. למדתי בעברי הנדסה גרעינית ופיזיקה. 9 שנים באוניברסיטת בן גוריון. עסקתי במחקר שמדבר על הנושא של המודל הסיבתי של תורת הקוונטים. ומתוך עבודת הדוקטורט התגלו לי הרבה דברים, וגם בעצם זה פתח אותי לרוחניות שהיום אני נמצא בה. האמת היא שמאז שהייתי קטן הייתי חשוף לתורות המזרח בצורה כזאת או אחרת. קראתי הרבה ספרות של חוכמת המזרח, המון, גם כילד וגם כמתבגר, ולאט לאט הדברים בנו אצלי איזושהי סוג של תמונה שיש מעבר למציאות הגשמית. העבודה שלי על המודל הסיבתי של תורת הקוונטים ניסה להסביר מדוע מודל הקוונטים מתנהג כפי שהוא מתנהג, ומהר מאוד הבנתי שאי אפשר להזניח את המושג תודעה, וחייבים להכניס כאן את המושג תודעה, והאוניברסיטה התנגדה לזה לגמרי. אז הייתי צריך להמשיך ולחפש בעצם את האמת גם בלי תעודה. הסיבה שאני מדבר לפניכם זה כדי שתהיה הפריה אולי הדדית אחד עם השנים על לימודי הרוחניות. לימודי הרוחניות הם מאוד מיסטיים, הם מאוד אבסטרקטיים, והרבה אנשים לא מבינים את החוויות הרוחניות שהם חווים אותם. חלק חווה הערה והוא בעצם נמצא באיזשהו סוג של כיס תודעה, והמטרה באמת לאט לאט לראות איך אנחנו יכולים להפרות זה את זה ולעזור לכולנו להגיע לאמת. אני לא בא לכאן חס ושלום כמורה מתיימר, אני לא מתנסה לומר שאצלי נמצא האמת או משהו כזה, אבל אני לא בא בראש הזה, אבל אני רוצה לתרום קצת גם מהחוויה הרוחנית האישית שלי וגם מהלימוד של חוכמת הקבלה שאני כבר עוסק בו 30 שנה. צריך לומר שבתוך התהליך, אני עברתי תהליך, שהתהליך הזה בעצם הוביל אותי למציאות שונה לגמרי, לא המציאות הגשמית, והחוויה הרוחנית שלי הייתה שונה ממה שאני שמעתי. לאו דווקא אורות, בוא נגיד ככה, שלא היה לזה מראה או משהו שהוא דומה לחושי. זה לא היה חוש. סוג של הבנה מאוד מאוד עמוקה, סוג של ריאליזציה מאוד מאוד עמוקה. וכאן אני רוצה לשתף קצת בעניין של חוכמת הקבלה, ואחר כך אני אגשר בין מה שאני יודע ובין החוויה שלי לבין החוכמה לבין הרוחניות שיש בעולם, ונראה ביחד איך אנחנו יכולים לקדם זה את זה. על פי חוכמת הקבלה, האלוקות מתחילה מהמושג שנקרא עצמות הבורא. יש את עצם הבורא שבעצם זה עצם האחדות. עצם האחדות עצמה זה, כמתואר בחוכמת הקבלה, זה ישות חיה. במושגים שלנו זה גם ישות רצונית וישות תודעתית שמסוגלת לעשות ולא לעשות. וכל הרעיון, אני אסביר קצת ממש, אני אתן בסגמנטים, אני לא יאריך, אני אתן סגמנטים קלים על כל נושא כדי שיהיה קל להקל את זה ויהיה קל גם לחבר ולהשיק גם ממה שאתם יודעים. בפשטות מדובר באחדות מופלאה, פשוטה, נצחית, אקסיומטית, זה נקרא מחויב המציאות, שזה בעצם עצם האחדות עצמה, ושהיא חיה תודעתית ורצונית. זה חשוב מאוד, כי הרבה מאוד אנשים אומרים, אולי לפני שנברא האדם הייתה אנרגיה, ואיכשהו בתהליך אבולוציוני או אקראי אחר, בעצם הצלחנו להמיר אנרגיה לתודעה. אז צריך לענות על זה, זה שאלות מצוינות. אני גם פנוי לשאלות, אם אתם רוצים להעביר שאלות, אני אשמח מאוד, ואני אענה על הכל עד כמה שזה מתאפשר. בעיקרון, הכי חשוב זה למצוא בכל חוכמה, אם רוצים לחפש את האמת, תמיד למצוא רפרנס פוינט, למצוא את הנקודה ההתחלתית שממנה הכל התחיל, ולחפש עקביות. בהרבה מאוד תורות שאני הייתי בהן, ולמדתי אותן מאוד מאוד עמוק, זה ממש לקנות את הספרות, זה לנסוע בכל רחבי העולם, זה חיפוש מאוד מאוד עמוק שנעשה תוך כדי עבודת הדוקטורט שלי, וזה שנים, זה שנים על גבי שנים, כאדם שמנסה להבין את זה, זה תוך כדי זה שאני גם, אני גם בתוך הקבלה. וגיליתי לתדהמתי שהתורות וכל התרבויות העתיקות כולם היו מדיטטיביות, כולם היו נאורות, כולם היו מחוברות. וזה לא היה רק במזרח הרחוק, זה היה גם כן באמריקה, אצל האינדיאנים. התורות האינדיאניות המיסטיות הן מאוד נאורות, כולם ערכיות, מחוברות לטבע, עובדות בהרמוניה עם הטבע, בכל יבשת אמריקה, לפני הופעת האדם הלבן כמובן. גם התורות שהיו באפריקה, ומיוחסות אפילו לתקופות של הפרעונים, ויש בידינו כמה וכמה ספרי, נקרא לזה ספרי רוחניות, והם מדברים כמו אנשים נאורים, כמו אנשים מדיטטיביים, ועם להנחיל ערכיות אנושית וחיי הרמוניה עם הטבע, וגם עם יכולות מעבר. יש שם גם יכולות שהן מעבר, שמציינים אותן שם, אצל האבוריג'ינים, וגם במזרח התיכון. זאת היו כאן תרבויות שהן היו נאורות, הן היו כולן מדיטטיביות ומחוברות, אני מיד אתן את ההסבר הזה גם מהצד שלנו, ובעצם עם הזמן הם איבדנו את היכולות האלה, איבדנו את היכולות המדיטטיביות. מחוסר שימוש, פשוט מאוד, מחוסר שימוש, מחוסר תרגול. בהתחלה כשזה התחיל, אם אנחנו מסתכלים על הימצאות העולם, זה מתחיל מאחדות פשוטה, פשוטה פשוטה, שנקראת אור אינסוף. ככה אריזל מצטט בשם הזוהר. יש לנו עוד ספר כבר מלפני 4,000 שנה, שנקרא ספר יצירה לאברהם אבינו, שהוא מדבר על הצורך ליצור מהעין, מהעין תבנית, ליצור אותיות. קודם כל ליצור אותיות כדי שיהיה ממשק בין האלוקות לבין בני אדם. ואותיות חייבות להיות מאוד מאוד חשובות, אבל הן לא מידע. האותיות הן לא דאטה. זה חידוש שצריך לדעת אותו. האותיות לא מעבירות דאטה, לא אמורות להעביר מידע. הם למעשה משלים אל האינסוף. כל האותיות, המילים והפסוקים והתורה, זה בעצם משל לעין, זה משל לאינסוף. והאדם הראשון שנברא, כאשר האדם עצמו ראה מסוף העולם ועד סופו, ובעצם התודעה שלו לא הייתה מוגבלת, נבנו בו חמש רמות של תודעה, שנקראים יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. והוא היה בדרגת יחידה, זאת אומרת, הוא והבורא והבריאה היו אחד. זה השלב הראשוני. המטרה בבריאה עצמה הייתה שלמות. כל הרעיון היה שלמות. מה זה שלמות? קוראים לזה בקבלה להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינוייו. זאת אומרת, לבטא את האחדות. זאת אומרת, יש כאן לבורא עניין של מימוש פוטנציאל. מימוש הפוטנציאל שלו עשה כאן שתי דברים. אחד, המימוש של התכונות של האחדות, והדבר השני שהוא חשוב מאוד, וגם צריך להיזהר עם זה מאוד מאוד. מאוד צריך להיזהר עם זה, כי זה מילים שצריכות, אולי אנחנו היינו צריכים להתכנס באיזה אולם ולעשות על זה סמינר, כדי ללבן את זה, מכיוון שהדברים האלה מאוד מאוד עמוקים, והיום אנחנו מחזיקים במושגים ובמונחים בפשטנות יתרה. אצלנו המונחים מקבלים פירוש חד-חד ערכי, והפירושים הרוחניים הם מאוד מאוד רבודים. הם מאוד רבודים, הם מתאימים לבעלי תודעה מקבילית ולא לבעלי תודעה טורית. אבל אני בכל זאת אגיד את הדברים, כי אולי חלק מכם שנגע בזה כבר מכיר את המושגים האלה, אבל כביכול הייתה חסרה לבורא, המושג שנקרא מודעות עצמית. מודעות עצמית, זה, אתה יכול להגיד איך זה יכול להיות אם זה היה עצמות הבורא, עצם האחדות ואור אין סוף, אז איך זה חסר מודעות עצמית? כי מודעות עצמית ביהדות מצריכה דואליות, זה מצריך דואליזם, כי מישהו צריך להיות מודע למשהו, וכשהוא לבד, בינו לבין עצמו, כאור אין סוף, לא שייך כאן עניין של מודעות עצמית. המודעות צריכה להיות מודע למשהו. המילה מודע או המילה תודעה היא מילה יחסית נמוכה לאור, והיא עדיין מילה שיש לה משמעות, שהמשמעות נקראת התחברות או הזדהות. וכאשר אני מודע למשהו, אני מתחבר או מזדהה איתו. ולמעשה, כאור אין סוף היה חסר לבורא הקונספט שנקרא מודעות עצמית, והבריאה להוציא לאור שלמות פעולותיו שמותיו וכינוייו, בעצם חידש ביקום משהו שנקרא מודעות עצמית. זה לא שהוא היה צריך להוכיח למישהו משהו, ולא שהיה כאן צריך, זה גם לא היה באמת רגע של בריאה שהוא לחץ על סטופר ואמר עכשיו הכל מתחיל, אלא אנחנו מתארים בחוכמת הקבלה את כל החוכמה הזאת בצורה תהליכית, אבל למעשה אנחנו מדברים על סופר אורגניזם רוחני אחד ענק שהוא נצחי, ורק יש לו דרך, יש לו סיבתיות, יש לו מבניות, לא מבנה, מבניות, יש לו מבניות. ואת המבניות הזאת אנחנו לומדים. הופעת האדם בעצם זו הקטנת האלוקות. מה זה האדם? האדם הוא צמצום של האלוקות. האדם הוא לא מוגבל, הוא לא נברא מוגבל. רק נבראה לו היררכיה של תודעה בעצמו. יש לו את היכולת להיות בדרגת יחידה, וזה אומר שהוא והיקום והאלוקות זה אחד. ויש מושג בקבלה כיצד ייתכן שתהיה נברא, ועדיין הוא יהיה עם מוכין של בורא. איך זה יכול להיות? אז זה נקרא מטה ולא מטה. זאת אומרת, יש מצב גבוה מאוד 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 של מטה ולא מטה, שהבריאה היא בעצם שלוחה של הבורא. האדם מבין שהוא שלוחה של הבורא. מזה צריך להיזהר מאוד, כדי שהאדם לא יחשוב שהוא אלוקים. כי אנחנו לא המקור, אנחנו המשכה. אנחנו המשכה של האור. המטרה שלנו בעצם כאדם הייתה להמשיך את האלוקות. להוריד את האלוקות בכל עולם ועולם. לבטא את האלוקות בכל עולם ועולם. מהו האלוקות בכל עולם ועולם? אז זה גם כן משהו שצריך להיזהר איתו, כי לקחו את זה לכל מיני כיוונים שהם לא כל כך ראויים, והדברים אצלנו מקבלים משמעות מאוד 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 גבוהה וקדושה וטהורה. המקום הגבוה ביותר שהאלוקות באה לידי ביטוי נקרא אהבה. וזה לא אהבה רגילה כמו שאנחנו חושבים, בטח לא אהבה רומנטית, גם לא אהבה רגשנית, אבל זה אהבה מאוד עמוקה, מאוד 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 עמוקה. כי כל עניין היציאה של הקדוש ברוך הוא מעצמו כאחדות פשוטה, היה משום אהבה. מימוש הפוטנציאל הוא בעצם לממש אהבה. ואהבה לא יכולה להישאר בפוטנציאל, היא חייבת לבוא לידי ביטוי. ואהבה יוצאת, נפרצת ממנו, והוא מבטא אותה. ובעצם כל הוויה שאנחנו חשים אותה פה, היא ביטוי עמוק מאוד של אהבה, וזה נקרא בקבלה אור האהבה שבדעת. הרי יש לנו תודעה, אבל התודעה הרבה פעמים נתפסת כקרה, וכשאנחנו שואלים את אנשים איפה אתה מודע, אז מסמנים פה. אבל למעשה התודעה נמצאת בלב, מכיוון שזה לא עניין רגשני, אלא זה עניין של תפיסה בגרעין האדם. הקור של האדם, הקור, הגרעין שלו, הפנימיות העמוקה, עמוקה ביותר שלו, חושבת. והיא חושבת בכל הממדים. יש לו אינטליגנציה שכלית, יש לו אינטליגנציה רגשית, ויש לה אינטליגנציה רוחנית, ועוד כמה. אבל היכולת של האדם בעצם להכיל את הכל, מתחילה קודם כל מזה שהוא מחובר לאהבת הבורא, לקונספט שנקרא אהבה, ולהבין שהכל מונע מתוך אותה אהבה, והאהבה הזאת היא מאוד חכמה. היא מאוד חכמה, כי יש המון ביטויים לאהבה. המון ביטויים. אצל אדם הראשון כל זה היה מקופסל בבת אחת. והתרבויות שיצאו, יצאו בהתאם לתולדות שלו, והיו הרבה תולדות שהם לא המשיכו דווקא לעבר היהדות. הם פשוט המשיכו. כל אחד הלך לדרכו, מדור אנוש, והיו בנוי דקיין, והיו עוד כל מיני, אבל עדיין הם היו תרבויות מדיטטיביות, והם היו מחוברות מכיוון שהם עדיין קיבלו את זה מאדם הראשון. הם היו עדיין בניו של אדם ראשון. אפשר לעשות על זה שיעור בפני עצמו. כל הדברים האלה יש להם ראיות. אני מוכן לבוא ולהראות את כל המסמכים ההיסטוריים ולהציג אותם בצורה מאוד מאוד יפה. אבל זה חשוב מכיוון שככה אני חושב שאפשר לאחד את כל האנושות. להחזיר אותם בעצם לשורשם, לתרבויות שמהם הם באו. כולם באו מתרבויות מאוד נאורות. ואפשר לחבר את כולם ביחד. היהדות לקחה פן מאוד מאוד מסוים. הנהר של אור שעבר ונשמר, מכיוון שהם המשיכו לרוחניות שהייתה עדיין אבסטרקטית. רוחניות שהייתה מאוד קרובה, למעלה למעלה זה מאוד קרוב. זאת אומרת, באופנישדות, בבאגבד גיטה, גם אצל האינדיאנים, גם אצל תרבויות האפריקאיות הגבוהות, זה נשמע כאילו כולם מדברים על אותו דבר. כולם מדברים על אחדות, על הרמוניה, על ערכיות, ועל אהבת הזולת. כולם מדברים על זה. אבל חסר ביטויים של אהבה. האופן שבו האהבה יורדת ומשתלשלת ובאה לידי ביטוי בעולמות, זה חסר. והיהדות לקחה פן שהוא לא doing not doing. היא לא לקחה פן שהוא פן מדיטטיבי, היא לקחה פן מעשי, פרגמטי. כאן מאוד חשוב לי להגיד לכם, אני לא מוכר את היהדות, אני לא באתי לעשות סרטון פרסומת ליהדות. אני בא להציג את זה. כל אחד כמובן יכול להציג את התרבות ואת התורה שממנה הוא בא, אני פשוט בא להציג כי אני ראיתי את השונות שהייתה גם בתוך הלימודים שלי מכל דבר, ואני לא חזרתי בתשובה מהיבטים רגשיים או דתיים, לא הייתי בקטע בכלל. חיפשתי את האמת, וכמי שמחפש את האמת, יש כמה דברים שזה מעין סטנדרטים של האמת לחפש אותם גם במדע, וגם לחפש אותם ברוחניות, ובמקומות אחרים שאיבדתי עקביות, או שאיבדתי רפרנס פוינט, אז ראיתי שהתורה לא עקבית והיא לא נותנת תשובות, אף על פי שהשקעתי הון עתק בספרות, ובללכת לאנשים הכי גבוהים ולשבת מולם ולקבל מהם את התורות עצמם, ויותר אפילו מבן אדם אחד, ולא למהר להוריד את הגרזן. ולשמוע ולקבל תרגומים שונים של כל הספרויות שלהם, וללמוד את זה וללמוד את זה וללמוד את זה וללמוד את זה. ופשוט ראיתי באיזשהו שלב קצת חוסר עקביות, ואצלנו הידע השתלשל בצורה כזאת שתכף אני אסביר אותו, שהוא השתלשל לחוויות פיזיות, שהן כולם חוויות פיזיות של אהבה, מאוד מאוד עמוקה, שצריך לדעת לתרגם אותה. בתוך כך, כאשר הקדוש ברוך הוא בעצם בורא את עולמו, הוא חייב להוליד דואליזם. הוא חייב להוליד דואליזם. זה לא משנה איזה ערך אתה רוצה להוציא, שזה ערכי אחדות, כמו אמת, יושרה, כנות, אהבה וכו'. אתה לא יכול להוציא את הערכים האלה בלא הכותבי שלהם. האמת חייבת להיוולד עם השקר. האור עם החושך, והטוב עם הרע, והאהבה עם השנאה, והשלום עם המחלוקת, וזה ככה. וזה לאו דווקא אומר שזה משמש לרע. יש תפיסה קצת ילדותית שיש כאן בעצם כותביות שהצד הרע הוא רע שצריך להשמיד אותו או לא לתת לו מקום. וביהדות אומרים לא, לרע יש תפקיד לא פחות חשוב מאשר לטוב. והרע הזה הוא לאו דווקא הרסני מכיוון שאין אובדן ברוחני. אין אובדן ברוחני. לא מוסיפים לרוחניות שום דבר ולא גורעים מן הרוחניות שום דבר. אלא אנחנו פשוט עוברים פה תנועות תודעתיות. כאן אני חייב לציין איזה כמה דברים, כי אני שמעתי הרבה מאוד אנשים שאומרים, באנו לכאן לבית ספר. מה זה העולם הזה? אז העולם הזה הוא בית ספר. הרבה אנשים באו אומרו שיש שליחות. כל אחד נותן איזה משהו. אנחנו לא אומרים שזה לא נכון. בחוויה הרוחנית הסובייקטיבית של כל אחד, אנחנו מבינים מדוע הוא אומר את זה ככה. וחוכמת הקבלה זה לא ככה, כי אנחנו כולנו באנו מן האור, ובתוכנו יש את הכל. אנחנו לא באנו ללמוד משהו, אלא באנו לבטא. בעצם הקדוש ברוך הוא לקח אותנו כאורות ממנו, שהמקור שלנו והשורש שלנו, באור אין סוף, אפילו בעצמות הבורא, והוא מוריד אותנו עד לעולם העשייה, בעצם כדי לחוות ולהוציא לאור את השמות האלה, את הכוחות ואת התנועות הרוחניות האלה, להוריד אותם גם להיבט פיזי. זאת אומרת, גם כשאני עושה תנועה כזאת, לתנועה הזאת יש משמעות רוחנית מאוד גבוהה. יש כאלה שיודעים לעשות את הקשר, לחבר ולהניע בתנועה שלהם את התודעות העליונות. באמצעות תנועה אפשר לעשות משהו. וזה לאו דווקא תנועה מוטורית. זאת אומרת, התנועות הן לא מוטוריות. הפעולות לא אמורות להיות מוטוריות. אנחנו לא באמת באנו לבנות פה משהו, זה רק מלבוש. זה כמו עדים, מים וקרח, ובעצם התנועות המוטוריות קשורות לתנועות בתודעה. יש דברים שאנחנו יכולים לעשות אותם באמצעות התודעה, ויש דברים שהתודעה לא מסוגלת להגיע לשם. אין access לזה. אבל באמצעות פיזיות, לעשות פעולה פיזית, אנחנו כן יכולים להגיע לרמות תודעה מאוד גבוהה, ככה הפעולות המוטוריות משפיעות על על התודעה, וזה אחד הסודות שנעשה ונשמע. הפואנטה של הכל, כפי שאמרתי, זאת אהבה, וזאת אהבה מאוד רבודה. בכלל, המציאות שלנו היא augmented reality, היא מציאות רבודה. כמציאות רבודה זה אומר שהאור אינסוף הלך והצטמצם, והשאיר, למשל, אם אנחנו לוקחים את הקונספט אמת, יש אין ספור אמת. יש אין ספור, זה כמו גלדי בצלים. אין ספור גלדי בצלים של אמת. אין ספור גלדי בצלים של אהבה. אין סוף גלדי בצלים של כל תנועה וכל מחווה שאנחנו עושים אותם. ובעצם לכל עולם ועולם, בגלל זה כשלפעמים יש ויכוחים ומחלוקות, לפעמים זה פשוט נעשה מעולמות שונים. והמחלוקת היא סתם, היא סתמית, היא לא צריכה להיות. צריך להיות מגשר, צריך להיות מישהו בעל רוח הקודש, שיודע לגשר בין כל המחלוקות, בין כל רמות התודעה, ולהראות לכולם שבעצם אנחנו אומרים את אותו דבר. הדרך המרכזית והחשובה ביותר שהייתה לחוכמת הקבלה, זה שהיה חסר, וזה אני חושב הפואנטה של השיעור שלנו, ואחר כך אני אשתף אתכם קצת בחוויות הרוחניות שאני חווה אותן ואני חש אותן, אני מקווה אפילו אולי להראות מאיזשהו ספר, איזושהי עליית נשמה שעשה אותה רבי ישמעאל כהן גדול, ולהסביר מה רואים שם בדיוק. מה בעצם אנחנו חווים בעלייה רוחנית. אחד הדברים החשובים ביותר לחוכמת הקבלה, היא שלא יהיה נתק בין מה שאנחנו לבין מה שאנחנו יודעים. שלא יהיה נתק. האדם חשוב שיהיה. הוא לא יכול להיות משכיל. אתה לא יכול להיות משכיל ברוחניות. זה כזה דבר, השכלה ברוחניות. ואתה חייב להיות מה שאתה מדבר, מכיוון שכאמור, האותיות הן לא מידע. האותיות עצמם, גם לא כמו שאמר לאוצה, בדאו דה ז'ינג, הוא אמר שזה כמו תמורים שמצביעים לעבר הירח. אבל זה לא בדיוק ככה, זה ממש תנועות בתודעה. זה ממש תנועה בתוך התודעה שלך. זה ניגון, ניגון, נניח שאתה המיתר השקט, ובעצם כל מה שאנחנו חווים, זה בעצם ניגון על כל המיתר שאנחנו. תחשבו על האדם כמו גיטרה, וכשהיא במנוחה היא שקטה לחלוטין, ובעצם כל מה שאנחנו חווים זה פריטה על הגיטרה. עכשיו, גיטרה שהיא חדשה לגמרי, המיתרים שלה טיפה נוקשים. וכשאתה מתחיל לנגן עליהם, הם נעשים רכים יותר, וזה אומר שכל התווים נרשמים על המיתר עצמו. והמיתר עכשיו, שהוא יותר רך, הרבה אנשים נוהגים למתוח אותו, כי הוא כבר נרפא בגלל כל הפריטה עליו, אבל אצל האדם בעצם, כל הרעיון של להוציא לאור שלמות פעולותיו שמותיו וכינוייו, זה פריטה על הגיטרה שהוא. הוא מתחיל משקט, הוא פורט כל החיים שלו, כל המסלול הזה, נקרא מצב א', מצב ב', מצב ג'. מצב א' זה אור אינסוף, מצב ב' זה כל הפריטה על כל המיתרים, להוציא את כל החוויות הרוחניות, לממש את הפוטנציאל האלוקי. וזה מה שבאנו, לממש את הפוטנציאל האלוקי, מכיוון שאנחנו, אין פה מה ללמד אותנו, אנחנו יודעים, כל זה נמצא בתוכנו. אנחנו יודעים את הכל, ואנחנו רק לא מחוברים לזה, וזה הפואנטה גם של השיעור שלנו, איך להיות מחוברים. איך להיות מחוברים. איך אני יוצר מצב שאני מחובר בעצם לבסיס שלי. ובסוף, בסוף, בסוף, אחרי כל פריטה למיתרים, פתאום יש שקט, כל דממה דקה, והמיתרים חוזרים בחזרה לשקט שלהם. אבל זה יהיה אחרי כל הניגון. ובעצם המיתרים עברו את כל הניגון על עצמם. אז זה מתחיל משקט, נגמר בשקט, אבל המיתר הוא לא בדיוק אותו דבר. המיתר הוא טיפה שונה, כי הוא כבר חוויה ניסיונית של כל המוזיקה שהוא השמיע, במשך כל חיי היותו. הכי חשוב בכל העניין הזה, זה לדעת שאנחנו מחוברים למקור. אנחנו לא מקור. אנחנו מחוברים למקור. המקור הזה, אין לו תבנית. האדם נמצא בתוך תבנית. ולמקור אין תבנית. על ידי התבוננות פשוטה, האדם יכול להבין, אפילו מודעות עצמית בסיסית, פשוטה, לאו דווקא מדיטציה מאוד מאוד עמוקה, ולחכות שתהיה הערה בודיסטית. לאו דווקא. אפשר, על ידי ריאליזציה פשוטה, להגיע למצב הכרתי מאוד גבוה. ואני אגיד לכם איך לעשות את זה. אחד, קודם כל לנסות להבין שאנחנו אנחנו זה לא הגוף שלנו. זאת אומרת, כל דבר שאתה מודע אליו, ואתה מסוגל לשנות אותו, לשלוט בו ולהשביט אותו, סימן שיש משהו ששולט עליו, וזה אומר שאתה לא, אתה יכול להתחבר אליו. להיות מודע לגוף זה להתחבר אליו, להזדהות איתו, זה כן. אבל אתה יכול גם בלעדיו. אתה יכול גם בלעדיו, כפי שאנחנו יודעים על מוות, אפשר גם בלי הגוף. אז אנחנו והגוף זה לא אותו דבר. בפשטות, כן? כל הדברים האלה הם נורא 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 עמוקים וצריך להסביר אותם, כי אנשים רואים את הגוף ואת את הנשמה כמו נהג בתוך אוטו. זה לא נהג בתוך אוטו, זה הקרשה של הנשמה. זה כמו עדים מים קרח. זאת אומרת, הגוף הוא לא בדיוק משהו שאפשר להשיל אותו, ואתה עובר על הבלעדיו, הוא יצטרף אליך באיזשהו שלב. וזה נושא עמוק מאוד של להסביר את כל תהליך הרקב של הגופה וגלגול הנשמות. אבל בעיקרון זה חלק מהנשמה שלנו וחלק מהתודעה שלנו. וכל מה שיקרה על הגופה ימשיך ויצטרף לתודעה שלנו בהמשך המסע שלנו. אנחנו לא נפרדים באמת מהגופים שלנו, אף פעם. בכל הגלגולים אנחנו אף פעם לא נפרדים מהם. תהליך הרקב בעצם נרכב בעולם גשמי, אבל הוא מצטרף, כמו שאמרנו, כמו שפעולה מוטורית עושה פעולה בתודעה, תנועה בתודעה, הוא מצטרף לתודעה. כמו שהגוש של קרח, הוא מתעדה לאט 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 והוא מצטרף לעדים. אבל אנחנו אף פעם לא נפרדים מהגוף שלנו, אבל אנחנו שולטים בו. אנחנו גם לא הרגשות שלנו, כי שוב, גם בעולם הרגשי אנחנו מסוגלים להבחין בעולם הרגשי, לשנות אותו ולהשביט אותו. אז אנחנו גם לא הרגשות שלנו. אנחנו יכולים להביע את הרגשות, אנחנו אומרים להשתמש בדברים האלה ככלים להבאה, בכלים להתבטאות. אבל זה לא אומר שזה אנחנו. אילו זה היה אנחנו, אז היינו סוג של רובוטים ומוכרחים לזה, וכל עוד יש מודעות מעל זה, זה אומר שאנחנו לא מוכרחים לזה. זה בר שליטה. ואפשר כמובן להשביט אותם ולהיות בשוויון נפש. מעל זה יש את המחשבות. כל מי שניסה למדות הבין איזה אתגר גדול זה להשביט את המחשבות. אבל האמת היא שאפשר להיות מודע למחשבות כשהם כמו כביש סוען שיש עליו הרבה מכוניות שרצות ממקום למקום, ואתה יכול להיות מודע לזה שאתה חושב. עצם העובדה שאתה מודע לזה שאתה חושב זה דבר נהדר, כי אז המודע והמחשבה זה לא אותו דבר. אז עכשיו זה אומר שאנחנו לא הגוף, אנחנו לא הרגשות, ואנחנו גם לא המחשבות שלנו. אז נשאלת השאלה, מה אנחנו? עכשיו, הרבה פעמים אנשים אוהבים לכנות אותנו בשמות. כן? האדם הזה עקשן, האדם הזה הוא כעסן קצת, האדם הזה שתקן, כאילו מנסים להדביק לנו אופי. וכל פעם שמישהו עושה את זה, דעתנו לא נוחה עם זה. לאף אחד לא נוח שאומרים עליך משהו, אפילו שהוא נכון. אפילו שמישהו אומר משהו נכון, דעתנו לא נוחה עם זה. אפילו לאו דווקא כדי להשפיל אותנו. אפילו גם אם אומרים לך איזה משהו, גם אם אומרים לך משהו אפילו מחמיא, אתה אומר, כן, אני לא חושב אבל שזה ממסגר אותי. ואחד הדברים באמת החשובים לנסות להבין שהאדם יבין, אם ככה, מה אני? אם העולם רואה אותי והוא מעיד עליי, ויש לי איזה הרגלים מסוימים, אני חי עם הבת זוג שלי ועם הילדים שלי, והם אומרים עליי דברים, רואים אותי שנים. והם כן אומרים אליי דברים, אז זה נכון או לא נכון? אז בתוכנו משהו מרגיש שזה לא נכון. למה? כי אנחנו מעל זה. ואם האדם ישאל את עצמו, אז מה אני באמת? וזה באמת שאלת השאלות. התשובה היא שאנחנו אין סוף. למודעות שלנו אין תבנית. לדעת החושבת והמתבוננת אין תבנית. זה מאוד חשוב לדעת, כי המתבונן, המודע המתבונן, חשוב שיהיה ללא תבנית כדי שהוא יתבונן על כל התבניות. ואז לא משנה כמה תבניות יהיו, למשל כמה מחשבות יהיו לך. הן יכולות להיות מחשבות זקות יותר. מודדים שמתחילים ישר עם איזה גסות מחשבתית מאוד גדולה, כמו כפי שקורה לכולם. אבל ברגע שאתה עולה ברמות האלה, אתה יכול להיות מאוד דק במחשבה, אבל אתה עדיין מעל המחשבות הדקות והזקות ביותר. וזה אומר שכל מה שיש מלמטה, מהרמות הגבוהות ביותר, עד למטה, 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 הכל מופיין בתבניות. ובעצם המודע שנמצא מעל כל המודעויות האלו, אין לו תבנית. ובעצם שמה אנחנו. שמה אנחנו. זה שיש לנו התלבשויות פה ושם, זה שיש לנו דחפים פה ושם, וזה שיש לנו טבעים פה ושם, זה לא אומר שזה אנחנו. האדם יכול להגיע למצב שהוא מפרק את עצמו לחלוטין ומרכיב את עצמו מחדש. אם הוא ישלוט ברמה של התודעה שלו, שיבין קודם כל, אני עין. קודם כל, אין לי תבנית. קודם כל, בראש ובראשונה, אין לי תבנית. ואחר כך, כשאני אכנס לתוך עולם התבניות, המחשבתיות, הרגשיות והפיזיות, אני יכול להיות כל דבר. אני יכול ללמוד טניס, ואני יכול ללמוד ריקוד בלט, אני יכול ללמוד סינית, אני לא צריך להיות אלוף בכל דבר. אני לא צריך להיות מושלם בכל דבר. אבל אני יכול לעשות כל דבר. אין משהו בעולם שאני לא יכול לעשות אותו. הרבה מאוד אנשים אומרים, לא, הרב, תראה, אני לא יכול ללמוד מתמטיקה, אני דיסקלקולי. אז אתה בא, אם אתה מושיב אותו טוב, 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 ואתה עושה איתו תהליך איתי, אתה מראה לו שהוא כן יכול ללמוד מתמטיקה, אין עם זה שום בעיה. שוב, לא כדי שהוא יהיה המתמטיקה הכי טוב בעולם, אלא לשבור לו את התבנית שהוא לא מסוגל ללמוד מתמטיקה. ואז בא בן אדם ואומר לך, אני כל כך מגושם שאני לא יכול לרקוד, אין לי חן בכלל, חוץ מזה אני שמן, ואני לא מצליח לעשות שום ריקוד. ואז אתה עושה, אתה מראה לו כמה תנועות יפות, מתרגל איתו, ופתאום מתחיל לרקוד. והמטרה היא שהוא לא יהיה בריז'ניקו, אלא המטרה היא שהוא ירקוד. לשבור לו את התבנית שהוא לא מצליח. אין כזה דבר שאנחנו לא מצליחים. אין משהו בעולם שאנחנו לא מסוגלים לעשות אותו. אנחנו מסוגלים לעשות הכל בלי יוצא מן הכלל. והסיבה שאנחנו מסוגלים לעשות את הכל, בגלל שהמודעות שלנו נמצאת בעין. אילו היינו תבנית, אז היינו מתוכנתים. אילו היינו מתוכנתים, אי אפשר היה לבוא אלינו בטענות. האדם לא מתוכנת, הוא נמצא מעל כל סוג של תכנות. אז כל פעם ששואלים את השאלה, מה אני, זה מאוד חשוב שיהיה לכם הבנה, אפילו אמונית, תפיסתית, פנימית. אין לנו תבנית. אין לנו תבנית. אין שום תבנית שאפשר להגיד עליך. בעולם העליון אפילו אין עניין של זכר ונקבה. אין עניין כאן אפילו לא מתי נולדת ואיזה גיל נולדת והצבע אור שלך. לכל הדברים האלה אין שום חשיבות. זה רק התלבשויות שיורדות פה כדי לבטא משהו. מה שכן, כן נולדנו לבטא משהו. עכשיו הרבה מאוד אנשים חושבים שזה ירדנו עם ייעוד מאוד מאוד מסוים כדי לבטא משהו. ויש לנו כישרונות או יתרון יחסי על האנושות לבטא משהו, כמו שירה, כמו יכולת לרקוד, או יכולת לכתוב סיפורת, או דברים לסגנון הזה. זה נכון אם אתה נענה לדחפים שלך. זאת אומרת, אם אתה קשוב לדחפים, ואתה אומר, אני הולך עם הדחפים שלי, אני זורם עם הדחפים שלי, ואני רואה שיש לי כישרון מסוים. אבל אתה יכול להיות גם לא הדחפים שלך. אתה יכול להגיע למצב שאתה יכול לשלוט אפילו בדחפים שמורים לך ללכת לעשות פעולה מסוימת. וזה יותר חשוב מאשר להיות בעל כישרון בעולם הזה. יכול להיות שיש לך כישרון, אבל זה לא אומר שזה ייעוד, זה כישרון. ייעוד וכישרון זה שני דברים שונים לגמרי. אז אם נשאל, רגע, למה צריך להגיד את זה, ולמה בעצם לא להביע את הכישרון שלי ואת היתרון היחסי שלי? כי התשובה היא שעל פי היהדות, על פי חוכמת הקבלה, המטרה שלנו בחיים פה נקרא בגין דישתי מודעון לה. אנחנו אמורים בעצם להיות מודעים למקור שלנו ולעבוד עם המודעות של המקור שלנו. הטעות המרכזית שאנחנו חווים אותה פה היא כבריאה נפרדת ממנו. וזה בעיה. וזאת בעיה. גם אם אתה עכשיו כהן גדול, או שאתה מורה רוחני, או שאתה מואר, מעצם העובדה שאתה מנותק מן המקור, זה בעייתי. אם אתה לא בא כוחו של המקור, זה כבר בעייתי. ואנחנו צריכים להיות באי כוחו של המקור. כדי לדעת איך מתחברים אל המקור, כשלומדים חוכמת הקבלה, לומדים שאנחנו בעצם אלוקות באמנזיה. האלוקות עשתה לעצמה אמנזיה, עשתה לעצמה שיכחון. ויש לזה מטרה. יש לזה מטרה כדי שהאדם קודם כל יחווה חוויות מאוד נמוכות, כמעט בהמיות, ואחר כך הוא יתעלם מהם. כי החלק האלוקי שבו יתעורר ויגיד, מה אני עושה פה? למה אני מתנהג כמו בהמה? שאני צריך לאכול מסיר הבשר? שמה אני צריך את זה? הפנימיות שבי לא צריכה את זה. אני גם לא רווה מזה נחת. אלה חוויות מרוקנות מאוד. ואני לא צריך את זה. אני מרגיש שאני מחובר למשהו עליון יותר. החוויה הזאת היא מתעצמת, 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 עד שבעצם האדם מתחבר למקור. ברגע שהוא מתחבר בעצם לאינסופיות, ברגע שהוא מתחבר לעצמות האחדות, והוא מתחיל לבטא את האחדות, אז הוא מתחיל לדבר, אנחנו מתחילים לדבר על ייעוד ותכלית. כל אחד ואחד מאיתנו בא לבטא אהבה. וכל אחד ואחד מאיתנו מחזיק בחבל שאפשר לקשור אותו לאחדות נפלאה. ולכל אחד ואחד מאיתנו יש אחריות לעשות את זה. נבראנו לאחות את המציאות, כולנו, בלי יוצא מן הכלל. ולכל אחד יש יתרון יחסי על פני חברו. אנחנו קוראים לזה שורש רוחני. יש אנשים שיודעים לעשות את זה בחוכמה שלהם, יש אנשים שיודעים לעשות את זה ברגשות שלהם, יש אנשים שיודעים לעשות את זה בפיזיות שלהם. אבל המטרה היא לאחד. ואהבת לרחה כמוך זה מאוד 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 עמוק. זה מאוד עמוק, כי כמוך זה לאו דווקא כמו שאומרים, זה מתחיל מאהבה עצמית, כי אני כשלעצמי, וכשאני לעצמי, מה אני? אלא הפסוק אומר, ואהבת לך כמוך, אני השם. אל תשכח שכמוך אני השם. אז אתה צריך בעצם להתחבר למקור. כשאני מתחבר למקור, זאת ריאליזציה שאני אחדות הפשוטה. זאת ריאליזציה. ריאליזציה שאני אחדות הפשוטה. לא צריך למדות על זה. לא צריך למדות על זה. אני תכף אדבר על זה. לא צריך למדות על זה. לא צריך לשבת במדיטציה כל כך הרבה שנים, ואחרי שהמוח שלך יימחק, אחרי שה-EEG שלך יהיה אפס, אז אתה תחווה חוויה סוג של מוות קליני, ואז אתה תחווה את החוויה חוץ גופית. היהדות מדברת על חוויה תוך גופית. החוויה שלנו היא חוויה תוך גופית. בחוויה תוך גופית יש עניין של ריאליזציה. ריאליזציה זה בעצם חיבור התודעה עם מסקנה, עם מסקנה. למה הכוונה? אם אני בעצם מחפש להבין מה אני, ואני קולט שבעצם אין לי תבנית, ואני מבין את זה שאין לי תבנית, כל מה שאני צריך עכשיו לעשות זה להיות בריאליזציה לעובדה שאין לי תבנית. אני לא צריך למדות על זה. אני צריך להיות בריאליזציה לעובדה שאין לי תבנית. אני יכול להציג את זה להרבה מאוד אנשים, והרבה מאוד אנשים יכולים להגיד לי, הרב, אני מבין את זה. אני מבין את זה שאין לי תבנית, אני מבין שאני לא רוצה להיות כלוא בתבנית, אני לא אוהב שמדברים עליי, אני לא אוהב ששמים אותי בתבניות. אני מבין את זה, אבל אני לא יודע איך לחיות את זה. וכאן נכנסת לתמונה העניין של הריאליזציה. אז הרבה אנשים אומרים, הרב, אבל איך עושים ריאליזציה? נורא פשוט. נורא פשוט. פשוט תחיה את הידיעה הזאת. תחיה את הידיעה הזאת. חוכמת הקבלה אומרת לאדם, אתה האהבה. אתה עצם אהבה. לא שיש בך משהו, והמשהו הזה יש בו אהבה. זה לא שיש בך אהבה ואומרים, תפעיל אהבה. אתה עצם האהבה. אנחנו עצם האחדות. לאהבה, דרך אגב, אין תבניות. אהבה זה דבר מאוד עמוק, שאין לו תבניות. זה השתוקקות של ישיות נפרדות להיות אחד. אהבה על פי חוכמת הקבלה, זה השתוקקות של ישויות נפרדות להיות אחד. ההשתוקקות להיות אחד, זה אומר שאני כבר משבר תבניות. אני כבר משבר תבניות, כי התבנית הכי גדולה זה הסלף, זה האגואיזם, האגוצנטריות, המחשבה העצמיית שאני, I am. אבל זה לא ככה. ברגע שאתה מבין שאם אני מבין שלי אין תבנית, וגם לאו אין תבנית, וגם לאו אין תבנית, מן הסתמה אנחנו צריכים לייצר אינטראקציה של איך מחברים אין תבנית לאין תבנית. איך לוקחים שני אנשים שאני בריאליזציה, או בהבנה עמוקה, אפילו מסקנתית, שאין לי תבנית, ויש לידי חבר שאני יודע שגם הוא נמצא, שגם לא אין תבנית. איך אני מחבר את זה? איך אני עושה את זה? שבהתחלה יהיו התנגדויות, הוא מדבר יפה, הוא לא מדבר יפה, הוא מבין אותי, הוא לא מבין אותי, כל מיני דברים כאלה, אבל יש כאן עכשיו תהליך של אינטראקציה, תחת פרוטוקול תקשורת רוחני, שצריך לחבר את האינסוף עם האינסוף. הדרך היחידה שאפשר לעשות את זה, זה כאילו כמו, אני לא רוצה שאתם תבינו את זה בצורה, שאתם תבינו את זה לא נכון, כאילו אמונה בצורה של I believe, אלא ריאליזציה, realize. תבין שזה כך, ותעבוד במסגרת העובדה שזה כך. אני אתן לכם למשל דוגמה. בוא נניח שהיה אדם שקראו לו משה. משה היה דוקטור, הוא היה רופא. רופא מאוד מוצלח, ממש, משהו, כישרון יוצא מן הכלל. אדם חכם אין כמוהו. הוא ידע, היו לו עוד כמה תחביבים, ידע לרכב על אופנוע, היה בעל נהדר, היה אבא לילדים, בחור מלך הארץ. יום אחד עושה תאונה עם האופנוע שלו. הוא קיבל מכה בראש, והוא חטף אמנזיה. פותח את העיניים שלו בבית החולים, לא זוכר מי הוא. לא זוכר כלום. הכל נמחק. אומרים לו, שלום משה, מה נשמע? וזה, מי משה? איזה משה? מה אתם מדברים? אני לא מכיר משה. מה? תראה, הנה, אישה שלך, ילדים שלך, לא מזהה. לא... משה, אתה יודע, אתה היית רופא, אני רוצה להסביר לך מה אתה עברת. אומר, אני לא מכיר כלום ברפואה. אתה מדבר איתי איזה סינית, אני לא מבין מה אתה מדבר איתי. מחק לו מוח. שמה זה אמנזיה ב- 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 במושגים שלנו? במושגים הפשוטים, זה שהיו מעגלים חשמליים במוח שפשוט נפרמו. כתוצאה מן המכה, הם נפרמו. אז הוא לא מחבר, הוא לא מחבר דברים. עכשיו, הוא קם, הוא משתקם, וכל הזמן קוראים לו, משה, משה, הילדים שלך וזה, ונמאס לו. הוא אומר, תשמעו, אני לא משה, אני לא יודע על איזה משה אתם מדברים. אני כרגע אני. טוב, אתה לא יכול להתהלך פה בלי שם. אתם רוצים לקרוא לי בשם? אני דני. עכשיו אני דני. בסדר? אני לא משה. אני לא יודע מי אתם. אני לא יודע מי זאת האישה והילדים האלה. אני לא מחובר לעצמי כרופא. תניחו לי. תראה, משה, אבל יש תמונות. בוא תראה, אני נראה לך. אנחנו נוכיח לך. אתה לא... מה, אתה חושב שנולדת בית חולים? זה... בוא תבין. הוא מבין שעבר איזה משהו, אבל הוא לא מחובר. הוא לא מחובר לכלום. תראו לצמח שאתם הייתם מסתכלים על עצמכם בתמונות והייתם רואים מישהו זר לחלוטין. ואומרים לכם, באותות ובמופתים, שיש לכם אישה וילדים, והיה לך מקצוע, ואתה לא מחובר לשום דבר. ממש מנוכר. טוב, מה עושים עכשיו? בעיקרון, עכשיו, מה שנקרא דני, לאט לאט, אדם חכם, הוא יבין, אוקיי, הבנתי שעברתי אמנזיה. ואני רואה שיש כאן את משה עם הזהות של משה. מה אני אמור לעשות עם זה? מצד אחד, במקום שאני נמצא, אני לא מחובר. אין לי רגשות לזה. אין לי רגשות לאישה הזאת. אין לי רגשות לילדים האלה. אין לי רגשות לרפואה, אני לא רוצה לחזור להיות רופא. כך זה מרגיש. מצד שני אומרים, אבל תראה, זה ככה. אין לך לאן ללכת, אתה צריך לחזור לזה. ועכשיו בעצם, בטיפול בחולי אמנזיה, אומרים לו, תצא מתוך נקודת הנחה שזה כך, ותחיה בינתיים כאילו זה כך. זאת בכל זאת אשתך, זה בכל זאת הילדים שלך, אף על פי שכרגע אתה לא מחובר לזה, פשוט תחיה מתוך נקודת הנחה שכך זה. ובאמת, מחזירים אותם הביתה, ולאט לאט זה חוזר. לאט לאט הזיכרון בעצם חוזר. וזה הטיפול הכי טוב שהיום יודעים לתת לאמנזיה. פרט לזה שמראים את התמונות ומחזירים אותו לשבילי חייו, ומראים לו, מזכירים לו אנשים את העבר שלו, וכל מיני דברים כאלה, פשוט אומרים להם, תצא מתוך נקודת הנחה שכך זה. כך זה, ותחיה כאילו זה כך, עד שזה יפגע בך. והיום זה הטיפול הטוב ביותר בעולם לאמנזיה. היהדות במידה מסוימת אומרת את אותו דבר. יש לך את כל המסקנות שמראות לך שאתה אישות רוחנית. 100 מיליון איש עברו חוויה של מוות קליני שראו יחציה חוץ גופית ברורה והתודעה ממשיכה מחוץ לגוף. 100 מיליון איש אומרים אין לנו גבול. אין לנו גבול. אנחנו אישיות ללא גבולות. אנחנו אינסופיים. ועכשיו אתה בתוך גוף כזה קטן, חווה עצבים, חווה קשיים, חווה כל כך הרבה דברים. חלק ממך לא מחובר למידע שמביאים מעבר. אתה לא מחובר, אבל משהו בך כן מבין. כן מבין. אז היהדות אומרת, אל תמדוד, תחיה מתוך נקודת הנחה שכך זה. זאת אומרת, אם אתה אחדות, תעשה אחדות. אם אתה אהבה, תעשה אהבה. אם אתה טוב, תעשה טוב. אל תעשה רע, כי זה מנוגד לחלוטין לטבע הרוחני שלך. למקור שלך, למהות שלך, זה מנוגד. ככל שאתה תחיה ביחד עם ההרגשה שלך, של מה שאתה, ככה זה יתבטא. זה יבוא לידי ביטוי. האמונה תקבל תוקף, והאמונה תהפוך לידיעה. וזה הדבר הכי חשוב שבעצם אנחנו צריכים לעשות. בחוויה האישית שלי, כאן אני רוצה לשתף קצת, ככה חייתי. כי חשתי את זה בתוכי, מתוך, אתם יודעים, לכולנו יש מעין טבלה פנימית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של טוב ורע. ובתוך הטבלה הזאת יש רשימה של ערכים אוניברסליים. אמינות, יושרה, כנות, אהבה, שלום. זה נמצא תחת הרגשה הטובה שלי. מחלוקת, שנאה, כעס, עצבים, לא יודע מה, מתח, אנגזייטי, זה תחת הדברים הרעים. אז אמרתי, בוא, אתה באמת מחפש טוב. בוא, תתחבר לזה, תהיה מחובר לזה. תגיד את האמת, כי אתה חש שזה אמיתי. אז תגיד את האמת. לא צריך להסתיר. תהיה כנה, תהיה ישר. ותעבוד במסגרת העובדה הזאת שבאמת אין לך תבנית, ובעצם אתה יכול להיות כל דבר. אז התחלתי לגעת בכל מיני דברים שמאוד חששתי שאני הייתי צעיר, כי כל הזמן אמרו, אל תתקרב לזה, אין לך כישרון, אל תתקרב לזה. כמו למשל לנגן, ולנגן בכלים אקזוטיים, כמו בנסורי, שזה נורא קשה לנגן בבנסורי, או בנבל. מי היה חושב אפילו לגעת בזה? כאילו, אתה רק הסתכלת לכיוון, אמרו לך, תשמע, בכיתה ד' לסון חוג חלילית, זייפת, ביי. אל תיגע בזה, זה לא קטע שלך. פתאום אתה רואה שאתה יכול להחזיק נבל ולנגן יפה מאוד, ואתה יכול לקחת בנסורי ולנגן יפה מאוד, ולהלחין אפילו מצד עצמך. אז כל הדברים האלה הראו, אוקיי, מחנכים אותנו לא נכון. מחנכים אותנו לתבניות, מחנכים אותנו להיות רובוטים של המטריקס. חיות משרד. ובעצם אין תחום שאני לא יכול לגעת בו. אחר כך היה עניין של, של החוויה המעבר. כאן אני רוצה קודם להקדים ולתת מה קורה בעבר, ואז להכניס אתכם למה שאני חוויתי. אנחנו חייבים להבין שכל תנועה שלנו וכל מחשבה שלנו עושה שינוי. אנחנו מחוברים, אנחנו חיים בתוך, נקרא לזה אווירת אור, אווירת אחדות, והיא מגיבה כל הזמן. יש הגב מיידי, יש הגב מיידי, לא, אין דילי, יש הגב מיידי. ודברים שאתה אומר אותם ועושה אותם, פועלים. זה כבר יוצא לפועל. דברים שאתה חושב עליהם, אתה חי בתוך מציאות של המחשבה שלך, במיידי. אם אתה חושב עכשיו איזושהי מחשבה של חרדה, אתה חי בתוך כיס תודעה שנקרא חרדה. אם אתה תמשיך לחיות בחרדה, אתה תיבלה בתוך הכיס תודעה הזאת שנקראת חרדה. ואפשר גם לטוב, אפשר גם לטוב. ואתה יכול לחיות בתוך עולם שהוא כולו אחדות, פשוט על ידי בהתחלה לדמיין את זה, דמיון מודרך, מחשבה מודרכת, לא דמיון פנטזיה. מחשבה מודרכת, ואתה צריך לדעת, זה כבר פועל, זה כבר זז. לאנשים שיש להם עיניים רוחניות, והם יצאים מתוך הממדים האלה, והם מסתכלים, הם רואים כל הדברים כבר נעשים. המחשבות פועמות מיד, הן עושות משהו. אבל בגלל שהאדם אין לו מחשבה עקבית, אז היא לא פועלת. חסרה מחשבה עקבית. זה נקרא בקבלה שקידה. שקידה. לשקוד זה כמו לשנן, להעמיק. תמשיך, 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 תמשיך. יש חשש מפני כניסה לכיסי תודעה. גם מודדים, שמודדים מאוד גבוה, נכנסים למקום שנקרא קליפה דתוהו. אבל היהדות מגיעה למצב של הגות קבלית, כאשר הגות קבלית, בניגוד למדיטציה, מדיטציה צריכה מודת. היא צריכה אדם, והיא צריכה למדות על משהו. ולרוב הם מגיעים ל-EEG0, והם חווים חוויה חוץ גופית. ביהדות, ההגות עומדת בפני עצמה גם ללא בני אדם. זה state of mind של הבורא. ולכן גם אתה יכול להגיע ל-state of mind של הבורא. אפשר להגיע לזה. עכשיו, עיניים מרוחניות הן לא עיניים ויזואליות. אמנם, העיניים האלה הן הקרשה, הן מלבוש של עיניים שהן עיני חוכמה. עיני החוכמה, עיני ההבנה. כמו שאומרים באנגלית, I see. I see כמו I understand. אני מבין. ובעולם העליון, אין עיניים, זה תלוי באיזה רמה. יש לזה רמות של אנשים שהם כן עדיין נמצאים בקליפה עדיין, שהיא ממש רק קצת מעל הגוף, ביציאה חוץ גופית, והם רואים אורות. הם רואים אורות והם רואים כל מיני דברים. הם רואים. יש להם, זה נקרא אספקלריה דלה מהירה, והם רואים דמויות והם רואים כל מיני דברים. אבל גם זה מלבושים. ואדם שנמצא במקום מאוד מאוד עמוק, מבין את כל הדברים, ויש לו הרגשים. כל הרגש מתקבל אצלו כתנועה בתודעה. עכשיו, שם בעולם העליון זה לא תורי, אלא הוא חש את כל האחדות. אתה חש חוויה אוניברסלית. וחוויה אוניברסלית זה אומר שאם אתה מגרד ככה בראש, מישהו בצרפת עושה איזושהי פעולה אחרת שמשלימה את הפעולה שלך. ולכל הדברים האלה, יש כאן ניגון של כל היקום. כל היקום מנגן. עלים, נימים, גרגרי אבק. אין כאן משהו שהוא לא מנגן. זה ממש כמו להסתכל על לב הים, אתה נמצא בלב הים, ואתה רואה את כל הים עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד, ואתה אומר, אני לא מצליח לעקוב אחרי כל התנודות. אבל אם אתה מחובר, אתה כל התנודות. וכל התנודות האלה, הן שרות. יש כאן שיר וניגון וריקוד של אהבה פנומנלית, שאי אפשר להכיל אותה. אי אפשר להיות בתוך הגוף כשאתה חווה את האהבה הזאת. אתה מיד חווה חוויה חוץ גופית. מיד אתה מתפוצץ החוצה מתוך הגוף. הגוף הזה לא מסוגל להכיל את האהבה הזאת. הוא לא מסוגל. הוא יכול להישרף בתוכו. הוא לא מסוגל להכיל את זה. זה מחייב חוויה חוץ גופית. הפנימיות הזאת שמה אותך במצב שאתה אומר, אני לא אני. אני לא אני. אני לא אני. המושג הזה של אני לא אני, זה מאוד חשוב, הניגון הזה. אני לא אני. כי זה לא באמת חוויה של אני המקור, אלא יש מעליי עוד משהו שמפעיל אותי. יש מעליי משהו שמפעיל אותי, אבל זה נעשה ברצון. לא, אין אונס, אין כפייה ברוחני. אני קרן אור, אני שלוחה. וכשלוחה אני כאילו מסכים עם זה, כי אני שלוחה מובנית לדבר הזה. עכשיו אני יכול בעצם להגיד שנייה, אני לא מלאך. מלאך זה נקרא לזה כמו רובוט רוחני, לצורך העניין, למרות שזה לא בדיוק ככה, האדם נמצא מעל זה, אני יכול להגביה עוף ולהגיד שנייה, אני רוצה להישאר באינסוף. ומתירים לך, אתה יכול להישאר באינסוף, אתה רוצה להישאר באינסוף, תישאר באינסוף. אבל אתה מבין שאתה גם יכול להביע את האהבה הזאת, וזו זכות גדולה מאוד לממש את הפוטנציאל של הבעת האהבה הזאת. ואז אתה יורד למטה, משתלשל למטה, עם מודעות מאוד מאוד גדולה של מה באת להגיד. ומה שיוצא לך מהפה יוצא כמו כדורים, כמו כדורים של רובה למטרה. ועם הכדורים האלה אתה יכול לחיות מת. המטרה של הקרני אור האלה, שהם אנשים, זה, המטרה שלהם היא מה שאנחנו קוראים תיקונים. אבל האמת היא שהם לא מתקנים אפילו תיקונים כמו מוסך, שמגיע אליו משהו מקולקל והוא מתקן אותו, אלא הם כמו המאזנים של הבריאה. יש חייבים שיהיו אנשים שפויים בעלי תודעה של אחדות בתוך המציאות הזאת. ומימין ומשמאל יש קיצוניים שהם, זה בסדר, הם אמורים לעשות את העבודה שלהם, כי זה חלק מהמציאויות שצריכות לצאת, אבל הם קיצוניים מדי. וחייב להיות הנקודה המרכזית של הגלגל שהיא לא זזה. עצם הקיום שלו פשוט מאזן את כולם ביחד. והוא רק מחזיק בראש שלו את האחדות הפשוטה, כאשר הוא מחזיק את כולם ביחד. הוא מרגיש את כולם. ממש הוא מחזיק ככה את כולם. זה כמו במיתר, המיתר עצמו חייב שהחלק העליון שלו, איפה שהוא מקושר, מרוסן, הוא קשור, והחלק האחרון שלו קשור. הוא חייב שתי נקודות של התקשרות. אז נקודת ההתקשרות שלו בעולם העשייה חייבת להיות מעוגנת ויציבה, הוא נמצא באחדות שלא זזה, וחלק העליון שלו באין סוף לא זז. וכל החלק הפנימי שלו מתנגן, וזה הכל הוא. זה התחושה של מקובל שבעצם חי בכל רמות התודעה, בנפש רוח נשמה חי היחידה. למטה למטה הוא מאגן את עצמו, מחובר לאינסוף אל היציבות הזאת, ולתוך האחדות והוא מחבר. עכשיו, המטרה של החיבור עצמה היא, תכף אתם תבינו, והחיבור העליון שלו זה חיבור לאור, ובאמצע הוא נותן שזה יתנגן עליו. זה מיועד שזה יתנגן עליו. אבל חשוב שהצדיק הזה יהיה מחובר לפה, כדי לאזן את הכל, כדי שהם יפסיקו להתנגן, זה הכל יחזור בחזרה לאור. הוא מאגן את האחדות. אז בעצם כשצדיק יורד לפה, אדם מודע מאוד יורד לפה, הוא משתלשל מן האור אינסוף, הוא יורד לכאן, חייב להיות מעוגן למטה, חייב להגן את עצמו בעולם העשייה, לחבר את עצמו לרמה הנמוכה ביותר, ולהתאחד עם הכל ביחד, ולתת לכל השאר פשוט להתנגן עליו. והוא מאזן את הכל. הוא מאזן את הכל מעצם היותו. הוא לא צריך אפילו לעשות פעולות מסוימות. מעצם היותו. מעצם היותו באחדות, הכל הוא פשוט חושב על משהו, זה מתאחד. זה לא משנה על מה הוא יחשוב. הוא יכול לראות אדם גמור. גמור, אדם בשיא הדיכאון. הוא מסתכל עליו, אצלו בראש יש את תמונת האחדות, הוא מאזן אותו. הוא מאזן אותו, כי הוא מחובר אליו. הוא לא צריך לשלוח אליו גלים, ולא צריך לעשות טלפתיות, ולא צריך לעשות שום דבר. האדם שנמצא בדיכאון נמצא בדיסוננס למקום שבו הוא נמצא. וכשהוא מסתכל עליו, הוא מאזן אותו באופן אוטומטי. וכשהוא מסתובב כאן בעולם הזה, הוא כל הזמן חווה את התנודות של כולם, בלי יוצא מן הכלל. והוא רק מאזן את זה. הוא מאזן את זה מעצם היותו האחדות המופלאה בעצמו. הוא חובר לאחדות הנפלאה בעצמו. כאן עניין האהבה באה לידי ביטוי, חייבת לבוא לידי ביטוי בחוכמה. אנחנו כולנו חייבים להתחבר אחד עם השני, אבל להתחברות הזאת יש פרוטוקול תקשורת. חיבוקי ונישוקי זה נחמד, אבל יש פרוטוקול תקשורת רוחני, איך אינסוף צריך להתחבר עם אינסוף. כי צריך לעבור דרך גוף, ולגוף הזה יש המון רצונות ומאוויים ותאוות, ואז הוא מושך אותך. זה נקרא יניקה. הוא יונק לכל מיני מקומות שהם פתאום נעשים לא ענייניים, נקרא לזה כך. גם רגשית וגם מחשבתית. וצריך להיות כאן איזשהו פרוטוקול תקשורת רוחני, שיחבר את האינסוף עם האינסוף, וזה יכול להצליח בגדול. שניים כאלה שהתחברו יכולים לגאול את כל העולם כולו. הזוהר אומר אפילו אחד, אבל לא רוצים שהגאולה תהיה על ידי צדיק אחד, לא רוצים. הדבר היחידי היא ליצור אחדות של הרבה מאוד אנשים שמעוניינים לקיים את מה שהם מאמינים בו. וזה עיקר העניין. אתם צריכים לדעת שעיקר החיפוש אחר אדם רוחני זה להגיד לבן אדם, אתה כבר מאמין בדברים האלה? כן. אז תיישם אותם. תחיה מתוך נקודת הנחה שבאמת זה כך הוא. אם אתה מאמין שאתה אישות אחדותית, אז תחיה אחדות. אם אתה מאמין שאתה אהבה, תפיץ אותה. אם אתה מאמין שאתה איש שלום, פשוט תעשה את זה בכל מקום. תאמין בזה שאתה שלום, שאתה אהבה. אז פשוט תעשה את זה. אל תהיה מישהו אחר. כשאתה כועס, תניה מישהו אחר. כשאתה בעצבים, תניה מישהו אחר. אם אתה מבין שאתה אחדות, אתה מאמין שאתה אהבה, אם אתה מאמין שאתה האינסוף, שאין לך תבנית, תתנהג ככה. אתה אלוקות באמנזיה. ואין לך ברירה, אלא פשוט לחיות את המסקנה הפנימית שיש לך בבטן. אחרת, אתה תמיד תהיה בדיסוננס בין החוכמה שאתה לומד לבין מה שאתה. ויש הרבה מאוד אנשים שאומרים, וואו, איזה חוכמה גדולה יש בהגבת גיטה. איזה חוכמה יש בפנישדות. וואו, אני מבין שהקדוש ברוך הוא, כל דבר, הוא גם הגרגר אבק. בסדר. אבל משהו יכול לצבן אותך ככה. מגיע לך עכשיו איזה טלפון מהבנק, ואתה יכול לפוצץ עליו. ואז אתה רואה שאתה שונה, אתה לא כזה רוחני. ואתה מגלה שיש לך אגו מפה ותודעה חדשה. היכולת לעשות את זה, זה קודם כל להאט, להאט מאוד 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 את כל התהליכים. אנחנו חיים מאוד בבהלה. יש לנו בהלה פנימית לחיות, להגיב. אנחנו חיים בהגב, אנחנו טוקבקיסטים מלידה. אסור, פשוט תאט את כל התהליכים, תחיה בשקט מוחלט, ואל תעשה משהו שיוצא מהגדר של אני אחד, אני שלום, אני אהבה. אל תעשה משהו מחוץ לזה. זה מישהו אחר. זה לא אתה. אתה חייב לעצור, אז המנהל בנק אומר את מה שהוא אומר. זה שיגיד. שיגיד, מה אתה רוצה לעשות? אין, זה עכשיו מציאות. זאת אומרת, בהתאם למציאות שלי, כרגע זה המצב. אין לי כרגע יכולת להתחבר לזה. אתם צריכים לדעת, וזה ניסיון. כל מה שאנחנו חוברים כאירועים סביבתיים, כולל זה שהמנהל בנק מתקשר אלינו, זה ניסיון להוציא אותנו מדעתנו. זה הכל ניסיון להוציא אותנו מדעתנו. וכל הרעיון כאן בעצם זה להיות כל כך מחובר, ולהגיד, אני, למרות כל מה שאני חווה, אני לא יוצא מהאחדות שלי, אני לא יוצא מהאהבה שלי, אני לא יוצא מהשלום שלי, אני לא יוצא משם, אני לא אפגע באף אחד, אני גם לא בעצמי, אני לא אצרח על אף אחד, אני לא אכעס, אין לי טעם, אין איזשהו, זה לא פעולה נכונה. אלוקות באמנזיה לא נוהגת ככה. ולכן, כל מה שאנחנו צריכים לעשות בעיקר, 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 כפרקטיקה, מאוד להאט את כל התהליכים, להיכנס לשתיקה מאוד מאוד עמוקה. וההיגב שלך צריך להיות כל כך, אחרי כל כך הרבה מחשבה וסינון של הכל, שאתה אומר, אני הולך להגיב משהו שיוצא ממני האותנטי, שיוצא מהאני האותנטי שלי. ואני עומד אחרי מה שאני אומר, ואני לא משיב את זה. כדי שלא אצטרך לפלוט איזו מילה, ואוי, סליחה שאני אמרתי. ברגע שאני מחובר לדברים האלה, אני לאט לאט אתהווה לזה, כי אני לא אוכל לנהוג אחרת. אני לא יהיה דואלי. לאט 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 לאט, החוכמה וההתנהגות שלי יהיו אחת, ואז אני אהיה מחובר. הדבר הזה, אם זה יעשה, קודם כל, אתם תראו תגובה בחלום. מיד אתם תראו היגב בחלום. החלומות משתנים מיד. ממש, בעין הקר. דבר נוסף, יש שמיעה, אני עושה ככה, אבל זה אבנטה דליבה. זה שמיעה של הלב. כתוב בינה ליבה והלב מבין. יש שמיעה פנימית. כשאדם הוא מזוכח, האור מגיע אליו, הוא תמיד מגיע ישר. האור תמיד מגיע נקי. והנקודה היא, זה שאם אתה מעוות, ואם אתה עובד עם אינטרסים, אתה מעוות אותו. אבל האור מגיע נקי. ככה שאם יש לך שאילתה, השאילתה מקופסלת לך בתוך הגוף והרגש והמחשבה שלך, וברגע שאתה חושב על השאילתה, היא פתאום, הקפסולה נפתחת, ואתה מקבל את התשובה מיד איך שאתה שואל את השאלה. זה הכל נמצא פה, ואתה יודע, אתה יודע שזה נכון. איך אתה יודע שזה נכון? היא לא מותירה לך עוד תעוקה של שאלה. אין פולו-אפ, אין שאלה נוספת. זאת אומרת, זה ענה. זה סוג של עונג של קיבלתי את התשובה. יש לי ריאליזציה. כל תשובה היא בעצם ריאליזציה. היא סוג של האורקה. היא לא, אוקיי, קיבלתי תשובה כלשהי. 2 ועוד 2 שווה ל-4. זה לא ככה. זה משהו נפטר ונפרן בנפש. החשיבות לאותנטיות היא גדולה מאוד. אסור לנו לחכות אף אדם. אסור לנו להידמות לאף אחד. רק להיות מחוברים מאוד 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 לעובדת היותנו חסרי תבנית. אין לנו תבנית. ואז אנחנו נכנסים לפעול ומפעילים את המחשבות שלנו ואת הרגשות שלנו ואת הגוף שלנו. תמיד לטובה ולברכה, תמיד לשלום, תמיד להתחברות, תמיד לאהבה. לא לשפוט אף אחד. לא לתת ביקורת לאף אחד. לא לרדת על אף אחד. גם אם הוא נראה לכם כמו האדם הכי מרשע בעולם. לפעמים מה שנראה רשע, אלו מלאכים שאמורים להאיר את האנושות. האנושות נורא רדומה. הרוב הדומם הוא נוראי. הוא נוראי, הוא יותר גרוע מאשר הקיצוניים. וצריך להאיר אותו. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מעורר כוחות שליליים ביקום כדי לעורר את הרוב הדומם. לעורר את הרוחניות של הרוב הדומם. אז אתה חייב להראות לו דבר הופכי כדי שהאנטגוניזם הטוב שלו יפרוץ. שיהיה גב. אם הוא כבר דואלי, אז אוקיי, אז לוקחים את החלק הכותבי הרע שבו מאוד נמוך. ואז החלק הטוב שלו חייב לצרוח. וכך עושים עכשיו לאנושות. האנושות נמצאת עכשיו על סף מלחמת עולם שלישית. אני לא מנבא ולא באתי להפחיד ולא כלום, אבל אני חושב שכל, לא צריך בשביל זה רוח הקודש. אבל אני חושב שכל אדם בר דעת יכול לראות שההגה נמצא בידי קיצונים, לא רק שהם לא חכמים, הם חסרי ערכיות. והם לא, בעיה, לא רק שהם חסרי ערכיות, הבעיה המרכזית היא זה שאין להם תכלית, והתכלית שלהם היא לא חברתית. מנותקים מאוד מהמידע הזה. עכשיו, המידע הזה סובב סביבנו. יש למעלה מ-100 מיליון אנשים שעברו חוויה של מוות קליני, ובאים להזהיר את האנושות ולהגיד להם, יש מעבר, חבריה, יש מעבר, אתם חיים במטריקס, יש הרבה הרבה מעבר, אל תתעלמו מזה. כל התרבויות העתיקות כולה מתעוררות, בכל היבשות. עכשיו, הכל מתעורר. יש אודיו בוקס שמפורסם בכל העולמות, מורים רוחניים צצים לכל עבר. יש פריחה רוחנית שנעשית, וזה מושתק. יש רק בתקשורת, רק נותנים כל היום את הזריקות אבנים, ואת הנוכלות, ואת האגואיזם, וזה נראה כאילו כל עולמנו. ואנשים שנמצאים שם, שוב אמרנו, כשבן אדם נמצא ברזולוציה מחשבתית מסוימת, היא קולה אותו, הם מכניסים אותו לכיס של תודעה. בעצם יש פריחה רוחנית פנומנלית. והאדם רוצה עכשיו לחזור לשורשו, כי כבר המטריקס הזה חנק לנו את הצורה. ואנחנו חייבים לחזור לגמרי לגמרי למעלה. דוד המלך אמר, אמרתי אלוקים אתם, ובני עליון כולכם. אין, אז אין, לא שייך לקחת אדם כזה גדול ולהקטין אותו לרמה של פקיד. לא שייך בכלל. זה לחנוק לנו את הנשמה. אין מציאות שיהיה פה מישהו על פני כדור הארץ, איש עסקים, כמה שלא גדול שיהיה, אפילו אילון מאסק. וביל גייטס, אני מבטיח לכם שזה אנשים מדוכאים, מבטיח לכם. אף על פי שזה נראה בתקשורת שהם חייכנים ויש להם מלא מה להגיד וכל מיני דברים כאלה. זה נשמה, גם הוא אינסופי. ואתה כל היום תכנת, זה חונק את הנשמה. זה ברור לגמרי שזה חונק שם את התודעה. התודעה רוצה לפרוץ לגבולות שאין להם סוף. היא רוצה לעשות דברים אחרים לגמרי. טכנולוגיה חונקת. אז הנקודה היא עכשיו לדבר את המושגים האלה. לתת לגיטימציה לאנשים. ולהתחיל גם מחינוך הילדים, לחנך את הילדים בראש ובראשונה לאהבה, ולהגיד לילד, אתה אהבה, לא שייך שאתה תרביץ. זה לא שייך. אתה פועל נגד האישיות שלך. אני מגדל ככה את, את הילדים שלי, וברוך השם, התוצאות הן פנטסטיות. זה, וזה לאט לאט להתחיל להנחיל את זה של זאת אמת. אנחנו רק פשוט עדיין לא מחוברים אליה. והריאליזציה היא פשוט לחיות את זה. תחיה את זה כאילו זה באמת כך, ואז זה יהיה כך. אתה תתפקח לזה. וזה הרבה הרבה יותר מהיר מכל מדיטציה. מבטיח לכם. שבתי במדיטציות. עשיתי ויפאסנה של 10 ימים ושל 30 יום. הייתי במנזר זן ביפן 30 שנה. מנותק לחלוטין. לא עניין אותי כלום. רציתי לדעת את האמת. שום דבר לא עניין אותי. וזה כשלעצמו, זה מאוד חזק, אבל הבעיה היא שזה לא יציב, זה לא עקבי. זה מכניס לכיס של תודעה, לחוות חוויות מאוד שקטות וחוויות חוץ גופיות, הראו לי שאני צריך לצפות בזה ואני צריך לחזור לזה כל הזמן. I'm doing not doing. העיקר העניין זה שאני אהיה המידע עצמו, לא לצפות במידע, שאני אהיה הדבר עצמו. ולא ידעתי ולא מצאתי את נפשי, לא ידעתי איך אפילו לעשות את זה. וכשחזרתי לארץ והתחברתי לחוכמת הקבלה על ידי המורה שלי, אז המורה שלי ידע לחבר אותי לעצמי ואומר, עכשיו תחיה את זה. תחיה את זה מתוך נקודת הנחה שאתה כבר ככה, ויש לך כבר שליחות כאלוקות לבוא ולהוציא את זה. פשוט תחיה את זה. ואל תתבייש להגיד, אני אלוקות. אל תתבייש. אל תתיימר, זה לא התיימרות. אל תחשוב שזה התיימרות. זה נכון, זה אמיתי. תחיה את זה. ואז אתה רואה. אתה רואה שאתה בא לעשות שלום בין אנשים, זה מצליח. אתה בא להוציא אהבה, זה מצליח. אתה בא לשנות מציאות, זה מצליח. מציאויות שלמות שהייתי צריך להתמודד איתם, שהיו עזויות לגמרי, שאני באתי עם התכווננות מאוד מאוד גדולה, פשוט נכנסתי לחדר, המציאות השתנתה. פשוט השתנתה המציאות. תכנסת המציאות חדשה. כאילו נכנסנו למימד חדש כולנו ביחד. ואסור שהדברים האלה כמובן יהיו מניפולטיביים, חס ושלום, וגם לא לשום צורך, אלא רק להביא את המציאות לאחדות. המציאויות נמצאות פה, אנחנו לא ממציאים מציאויות, אנחנו לא לומדים ולא מייצרים שום דבר, אנחנו מגלים אותם. אנחנו פותחי דלתות. ויש כאן דלת מסתורית של אחדות נפלאה, ואנחנו צריכים לפתוח אותה. ברגע שישבו עכשיו כל כך הרבה אנשים, ויחשבו את האחדות הזאת, וירצו לכוון את הלב שלהם לדבר הזה, נפקח את העיניים, אנחנו נראה שהכל אחד. כי הכל כבר אחד. אנחנו רק נהיה בריאליזציה לזה שזה יהיה אחד. כי הכל כבר אחד. הכל עכשיו מחובר. הכל עכשיו מתקשר. הכל עכשיו מנגן. בעזרת השם. עד כאן. אני לא רציתי להאריך. ביקשו ממני שאני אדבר כשעה. אם אתם תרצו להמשיך את זה ויהיו איזה שאלות אחרות. אני לא בקיא בטכנולוגיה. מי שזה, אני... אצלי מסביב למסך יש הרבה קשקושים שאני לא בקיא בהם מה אני רואה ואיזה נתונים רצים לי פה. מישהו השתלט לי על המחשב ומעביר את זה בסטרימינג. אני לא אחראי על זה. אני לצערי כבר עזבתי את הטכנולוגיה מימי האוניברסיטה ואני כבר 30 שנה בלי הדברים האלה. אז אני מצטער אם מישהו כותב משהו ואני לא יודע מה הוא כותב, מה רוצים ממני. אז אם אבל יהיה לכם עוד שאלות, אני אשמח לענות בכל דרך שהיא. ואפשר לעשות אפילו עוד מפגש או משהו כזה ולהמשיך את זה. אני רק אגיד משהו אחד, אנחנו קולטים עוד פעם, מי שחווה נשמה אוניברסלית שחשה את כולם, חשה שאנחנו מדרדרים עכשיו לתהום ויש דרך לעצור את זה. אנחנו רוצים ליזום צום של 3 ימים לא רצוף, לצום ביום, לאכול בערב, לצום ביום, לאכול בערב, אבל 3 פעמים, כי לשלוש יש המון המון כוחות. והדרך היחידה היא בעצם לעצור את הגוף. קודם כל, לעצור את התנועות של הגוף. הגוף הזה נורא גס, נורא נורא גס. הוא משפיל אותנו נורא למטה. אכילה מורידה אותנו לרמה בעמית. כשמפסיקים לאכול, בראש ובראשונה התודעה עולה. גדולי המקובלים היו צמים אפילו משבת לשבת. זה אסור לעשות היום, אם מישהו לא מחובר לתודעה שלו, זה מסוכן. אפשר לנוק מן, זה נקרא מן מהתודעה. אתה יכול לקבל תזונה רוחנית, ולשמור, אפילו לא יכול שנים. אל תיבה לא מזה, אבל אפשר לנוק רק אור, ולחיות מתוך האור עצמו. אבל כדי להפסיק קודם כל את התודעה הקולקטיבית מלרדת, מתחת לערכיות בעמית, שנובעת בעיקר מאגוצנטריות ומאגואיזם, חייבים לעצור את המציאות. אז אנחנו נעשה את הצום הזה בי"ז, י"ח, י"ט בתמוז, שהם תאריכים מאוד מסוגלים. אלו תאריכים קוסמיים, שהיו שם צרות גדולות מאוד, ויש התכנות דווקא למקומות האלה שנקרא צרות, צרה זה לשון צוהר. בתוך אותה צרה יש צוהר. ואנחנו רוצים לנצל את התאריך הקוסמי הזה להפך את המציאות. ולכן אנחנו צריכים 3 ימים, ממש, אנחנו צריכים 3 ימים לעצור את הכל. אני מאוד מתרגש לדבר מולכם, מכיוון שאתם כנראה תודעות גבוהות, ואתם בין אלה שנשלחו להיות האורות האלה, אבל צריך הכוונה. אפשר לחבר כל אחד ואחד, ולהקנות לכל אחד ואחד פקיחת עיניים, ולפתוח אותו. רק צריך ללמוד את הפרוטוקול תקשורת הנכון של הרוחניות. יש כמה דברים שהם קשורים לזה, אני לא חושב שזה הזמן לפתוח את זה, וגם אני לא רוצה להלאות ביותר מדי פרטים. אם יהיו, תרצו עוד, אם תרצו בתוך מפגש, אם תרצו בתוך כנס, אם תרצו בככה, איך שאתם רוצים, אני אשמח. אני אשמח לענות על שאלות, אתם יכולים לשלוח שאלות ליוסף שטיינר, או בכל דרך שהיא, ואני אענה להכל. אין שאלה שאני לא אוכל לשאול, לא יענה עליה. אני אענה לכל השאלות. יש עוד דברים ותחומים ששייכים לחוכמת הקבלה שנקראים רזין דרזין, אלה סודות עמוקים, ובעצם הם לא תלויים בלהגיד אותם, הם תלויים ברמת התודעה של האדם להכיל אותם. ולאט לאט אנחנו צריכים להביא את עצמנו להיות ראויים לקבל את הסודות האלה. יש אורות גנוזים שעכשיו, מה שנקרא, כל כך מתפוצצים לצאת. הנה, יש את הבת שלי פה, ותגידי שלום. תגידי שלום לכולם.
מי זה הם? מה?
מי זה הם? אנשים טובים.
מי אלה? אני לא רואה.
קשה לראות אותם, תראי אותם אחר כך. תגידי שלום.
שלום.
תעשי לי שיקה. זאת אדל. על כל פנים, כשאנחנו מדברים על תורת הסוד, אז כולם חושבים כאילו צריך להגיד משהו. יש כאן איזה קוד שאף אחד לא יודע אותו, וצריך ללחוש באוזן, וזה לא ככה. אלא יש עניין של מוכנות. יש עניין של מוכנות לשמוע דברים. וכשאדם הוא לא מוכן, אז לגביו זה נקרא סוד. אומרים, אל תגלה לו, הוא לא מוכן. הוא יבזה את המידע הזה. וכאשר האדם מוכן להכיל את המידע הזה, כי יש מידע שצריך לדעת להכיל אותו, יש מידע שהוא מאוד מפתיע. מאוד 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 מאוד. התורה שיבוא, המשיח יהיה בדרגת יחידה דיחידה. וכשהוא יבוא ללמד, הוא ילמד דברים שלא נראו על פני כדור הארץ. והמטרה שלו היא קודם כל לסחוב את כולנו לאחדות שאנחנו. פשוט יפקח לנו את העיניים. אבל זה לא יהיה בהוקוס פוקוס. תהיה עבודת הכנה נפשית שאנחנו נעשה אותה ביחד איתו. אבל עכשיו האור הזה זורח. ואפשר לעשות את זה כבר עכשיו. אפשר להביא את כולנו לריאליזציה. שתדעו לכם, אני רק אגלה, שאנחנו מוחזקים פה רק עם מחשבה אחת. יש מחשבה שאנחנו מחזיקים אותה חזק, 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 חזק. וברגע שאנחנו נשחרר את המחשבה הזאת, אנחנו כבר נהיה הכל. הכל כאן, והכל נורא קל. It's a thought away. Everything is a thought away. זה הכל במרחק של מחשבה. וזה רק עניין של to let go. זה רק פשוט לשחרר. אז אולי אפשר להעביר שאלות אם אתם תרצו, או שנעשה עוד פגישה. אבל אם לא, אז אני אשמח לקבל שאלות ולענות, אולי לעשות אפילו פגישה של שאלות ותשובות, איך שתרצו. שיהיה לכולנו שבוע טוב וחודש טוב, ואנחנו נשמח עם תודעות קבועות כמוכם יצטרפו אלינו לצום הזה. הצום הזה מאוד חשוב. אני רק רוצה להגיד לכם, כשהייתי באוניברסיטת בן גוריון, לקחנו מחולל אירועים אקראיים. זה כמו משהו שעושה אצופלי ובודק את ההסתברות. מה ההסתברות של שיצא אצופלי? בעיקרון זה אמור להיות 50-50. לקחנו את המחולל אירועים אקראיים האלה לקבוצת כדורגל, במשחק כדורגל שהיה בבאר שבע. לצערי, אז היה ביום שבת, אבל זה היה משחק טעון מאוד. והמחולל אירועים אקראי, במקום להוציא לנו 50% 0, 50% 1, הוא השתולל לנו לגמרי. והבנו שתודעה קולקטיבית משבשת את הטבע. יש טבע כאשר התודעה הקולקטיבית שקטה, כאשר אנשים הם רוב דומם, אז התודעה הקולקטיבית היא טבעית. אבל כאשר יש תודעה קולקטיבית פעילה, היא משבשת כל דבר. גם עכשיו, אם אנחנו נמשיך ככה, אנחנו נמצא את עצמנו במציאות פחות טובה. לא טוב שאנחנו דוממים. צריך שהתודעות שלנו ינגנו. ואם אנחנו נהיה כמות גדולה מאוד של תודעות שחושבות בשלושה ימים האלה, אחדות, שלום ואהבה, אם אנחנו נחזיק ידיים אחד לשני ונצום, כי חשוב להשבית את הגוף, חשוב להשבית את הגוף, ואל תיבעלו מזה, לא צריך להיבעל מזה, אתם תרגישו הרגשה פנימית מאוד עמוקה, אני אלמד בשלושת הימים האלה איך להתחבר פנימה, ולינוק אור פנימי, אפשר לינוק אור פנימי שאתה אומר, אני לא רוצה לאכול בכלל, אפשר לינוק אור פנימי, אתה מרגיש שאתה יונק אור, שלושה ימים כאלה, כשיהיו עשרות אלפים, שיחשבו את המחשבות האלה, העולם ישתף במחשבות חדשות, אתם תראו את המציאות אחרת מגיבה, הרבה מאוד אנשים אומרים, אבל איך אפשר? זה נראה כאילו בסדר, נצום שלושה ימים, אבל אנחנו נחזור לאותה מציאות. אתם תראו פתאום שאנשים מדברים אחרת. המציאות תדבר אחרת. אבל צריך כאן תודעה קולקטיבית חזקה. לכן אני אומר, אתם שאתם נמצאים ואתם מודעים, אתם הכי נזקקים למאמץ הזה. אז בעזרת השם, זה צום יום שלושה ימים. זה לא דבר שהוא כזה קשה פיזית. אבל רוחנית זה מוכרח כדי לעצור את מה שקורה פה, זה הרג וחנק האדם העליון. זהו. אני מאחל לכולנו שבוע טוב וחודש טוב. ניפגש בתוך האהבה, אנחנו ניפגש בתוך האחדות שאנחנו. אנחנו כבר אחד. המסכים האלה רק מפרידים בינינו, אנחנו כבר אחד בעזרת השם. אנחנו נראה את זה, רק נסיר את המסכות ואת המחיצות, מחיצות של תודעה. ואנחנו נראה שאנחנו כבר אחד, אנחנו עם ענק, אנחנו אנשים גדולים מאוד מאוד. יש לפנינו עוד הרבה מאוד עבודה. ברוכים תהיו.